שלום על כולם. הסוגיה שאני מבקש לעסוק בה היא סוגיה היסטורית, היא סוגיה הלכתית, ארכיאולוגית. אני מיקרופון נייד. החברים של האודיו יטפלו ואתם תשמעו עכשיו בסדר. אני גם מדבר קצת שקט. התחלתי לומר שהסוגיה שבה אני מבקש לעסוק היא סוגיה היסטורית, הלכתית, ארכיאולוגית, אפילו תיאולוגית, ובעיניי, ולשם אני מוביל את הדברים, בעיקר סוגיה חינוכית. אנחנו מכירים היטב, כולנו, מי יותר ומי עוד יותר, את החומרה הגדולה שמתייחסים לכתיבת ספרי תורה בכתב מדוקדק ומדויק, ואנחנו מכירים גם את פה ושם את עניין דרישת צורת האותיות ואת הסוד, ואף על פי כן מתברר שאולי הסיפור לא לגמרי פשוט. אני רוצה להתחיל עם בסיס הסוגיה בגמרא בסנהדרין, אצלכם זה מקור מספר אחד. אני על השקופיות שלי פשוט סימנתי בעיגול ירוק ובתוכו מספר המקור, אז אם שכחתי לומר, תמיד בכל שקופית שמפנה למקור תוכלו לראות את הירוק הזה. ואומרת כך הגמרא, היא מתחילה בדיון עם האמוראים, אחר כך היא תגיע לדיון עם התנאים שקודמים להם. זו הערה שתתברר אולי כחשובה. אמר מר זוטרא ויתאים אמר עוקבא, בתחילה ניתנה תורה לישראל בכתב עברי ולשון הקודש, תכף אני אסביר, חזרה וניתנה להם בימי עזרא בכתב אשורית ולשון ארמי, בררו להם לישראל כתב אשורית ולשון הקודש והניחו לאדיוטות, הגמרא בשורה הבאה אומרת שזה הקוטים השומרונים, הניחו לאדיוטות כתב עברית ולשון ארמית. ראשית, בואו נראה את הטרמינולוגיה, את המינוחים, עברי מול אשורי. שמתי כאן זה מול זה, את שתי מערכות הכתב. בצד שמאל שלכם יש את הכתב שלנו, הוא מכונה אשורי, הכתב המרובע, כולכם מכירים אותו. שמתי כאן את קריאת שמה, שמתי כאן כבר שתראו בבית שני, במגילות מדבר יהודה, כבר שם יש לנו את הכתב המרובע, את הכתב האשורי, שיר המעלות לדוד, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. ופה, אם מישהו מצליח לראות, זה פרק ב', מה שאנחנו מכנים פרק ב' בישעיהו, הדבר שרחזה ישעיהו בן אמוץ, עוד נראה את זה. זה הכתב המכונה אשורי. ומימין יש את הכתב המכונה עברי, הכתב העתיק של כתובות בית ראשון, בירושלמי מכנים אותו כתב רעץ או דעץ, וזה כתב שמצוי בכתובות בית ראשון, נראה חלק מהן, הן שמבחינת הגופן, מבחינת הפונט, הן יש קשר, הן מבחינת הקליגרפיה, בין צורת הגופן לבין דברים שלקוחים מעולם החי, מקלים וכדומה. זה מתאים לחברת נוודים, יש דיון שאני לא אכנס אליו, האם הם מקורם של האותיות האלה, צורת האותיות הגופנים, ממצרים, או שמה מאזור, מהפניקים, אוגריטים. בכל מקרה, הכתב הוא כתב עיצורי, יש לנו 22 אותיות עיצוריות. אני מדגיש את זה, כי היו גם שיטות אחרות, למשל אצל האקדים, שהכתב הוא בהברות. לכל הברה, וכל וריאציה של הברה, יש סימון. עם, עם ואום, שלושה סימונים נפרדים, ואיב, אב ואוג, וכולי וכולי, יש כ-500-600 סימונים. לנו הרבה יותר פשוט, יש 22 אותיות, 22 סימנים, עיצורים, ואתה מחבר אותם. שמתי כאן שתראו כמה דוגמאות, למשל, האות א', יש פה כל מיני כתובות מכל מיני מקומות, טבלה שאוספת, האות א', מזכירה, המילה א', ישגר על אפיך, מזכירה שור, עם קצת דמיון בפרופיל מהצד, והאות ד', לימים הדלתא בשפות האירופאיות, דלת של אוהל, אין, והאות ו', היא תהיה חשובה לנו, היא בצורת ו', אבל ו' מתלה בצורת יו, אין, כמו ברוגתקה, אין, זה האות ו'. האות כף מזכירה כף יד, האות מם אולי מים, גל של מים זורמים, סמך גם הוא יהיה חשוב לנו, לא העיגול שלנו, אלא נראה שדרה של דג, ליצנים אומרים זו אנטנה צלולר, אין, אבל זה שדרה של דג, סמק בערבית דג, אין, ולעומת זאת האות עין ממש נראית כמו העין שלנו, עיגול, בשונה מעין שאתם מכירים בכתב האשורי, כתב המרובע שלנו, הקוף, עיגול ורגל, כנראה קוף המחט. אין, אנשי פומפדיטה שהיו מצליחים לדחוק פיל בקוף המחט. האות שין דומה לשין, והאות תו, פשוט הסימון האינטואיטיבי שאתה עושה סימן, תו, סימן, אתה עושה מין איקס כזה, זה מוביל להשערה שהאות ת' שמורכבת מעיגול ובתוכה איקס, יכול להיות שהיא שילוב של עין ותף, וזה אולי הבדל בינה לבין התף, היא גרונית, תרת. אז זה הכתב המכונה העברי. עכשיו בואו נחזור לגמרא, כשאנחנו מכירים את המושגים, לנתח חלק אחר חלק. אמר מר זוטרא, שוב אני מדגיש, מתחילים בחכמים היותר מאוחרים, באמוראים. אמר מר זוטרא ואיתם אמר רוקבה, בתחילה ניתנה תורה לישראל בכתב עברית, זה שמצד ימין, הכתב הישן, ולשון הקודש. חזרה וניתנה להם בימי עזרה, בכתב אשורית, זה הכתב החדש שלנו, הכתב המרובע, ולשון ארמי. אני כאן נעיר לעזרה האיש, יש בעיה קשה מאוד. עזרה ונחמיה כתבו את כל תקופת שיבת ציון, מתחילת ספר עזרא, אבל האיש עזרא והאיש נחמיה שכתבו את החלק הראשון לא עלו בשיבת ציון. אני מסופק אם הם נולדו באותה תקופה. עזרא עלה בשנת 7 לארתחשסתא, וזה כ-80 שנה לאחר הצהרת כורש. נחמיה יגיע 13 שנים אחר כך. שיבת ציון בתחילת היא מופלאה, נפלאה, אין בעיות דתיות. אבל אחר כך התחול איזשהו שבר שלא זה מקומו לנתח, ובארץ, לא בחול, בארץ חל שבר דתי עמוק. אני אקרא לו שבר של חילון. ועזרא עולה מן הגולה, אנחנו נראה את זה בהמשך, ממש לתת תורה לישראל בארץ. אני מדגיש את זה כי המילה ניתנה, היא לאו דווקא מתייחסת לכתיבה. כשאתה רוצה לתת תורה לאנשים שפתאום עזבו את העברית, את לשון הקודש, והם מדברים צרפתית, פורטוגזית, אמהרית או כל שפה אחרת, אם אתה באמת רוצה לתת להם תורה, אתה צריך לתרגם להם את זה לכתב שהם רגילים בו ולשפה שהם רגילים, לשון ארמי. אז בתחילה נתנה תורה לישראל בכתב עברי, פה עולה שלכאורה התורה נכתבה גם הלוחות בכתב העתיק, בימי עזרא היה צריך את התורה לאנשים שמכירים את הכתב המרובע ואת הארמית בצורה שהם מכירים, אבל בסופו של דבר, הנה, בררו להם לישראל את הכתב האשורי ולשון הקודש, והניחו להדיוטות, לקוטים, את הכתב העברי. פה צילמתי לכם מספר תורה שומרוני. פה מהמוזיאון בהר גריזים, זה פרשת שמע, שמע ישראל השם וכן השם אחד. זה הכתב שהשומרונים משתמשים בו, זה איזושהי אינטרפטציה של הכתב העברי, הכתב העתיק, מי שירצה יגיד שיבוש והידרדרות שלו, אבל זו אותה משפחה, אין, אז זה השאירו לקוטים. זה הדעת, רץ, עברי, אלה השמות הנרדפים. אין. ובכן, אם אנחנו נזכרים באמוראים, מבחינתם, כן, הכתב בימי עזרא השתנה, והוא נשאר עד ימינו, מבחינה הלכתית זה מה שמחייב, אבל מתברר שהקביעה הזאת, הפשוטה הזאת של האמוראים, מסתירה מאחוריה מחלוקת של התנאים. שלושה תנאים, לכל אחד דעה משלו. הראשון שבהם, רבי יוסי, זה, תוכלו לראות מקור שתיים אצלכם. אני אדגיש בעיקר את הדברים החשובים. אומר, תנא רבי יוסי אומר, ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל, אלמלא קדמו משה, משה רבנו חטף לו את מתן תורה. ופה הוא נותן השוואות בין עליית משה להר סיני, לבין עליית עזרא מהגלות לארץ, לבצע בארץ מתן תורה מחודש. במשה הוא אומר, משה עלה אל האלוהים, בעזרא הוא אומר, הוא עזרא עלה מבבל. מה עלייה אמורה כאן להר סיני? זו תורה, מתן תורה, עלייה גם אמורה להלן תורה. כלומר שהדרשות האלה בנויות על משהו תוכני שמאחוריהם, המעשה שעזרא עשה, ולא רק באופן טכני. במשה הוא אומר, ואותי צבא השם באתי ללמד אתכם חוקים ומשפטים. ובהקבלה בעזרא הוא אומר, כי עזרא הכין לבבו לדרוש את תורת השם אלוהיו ולעשות וללמד בישראל חוק ומשפט. הוא ממש מבצע מתן תורה בארץ, רק שלסבר את האוזן בשיבת ציון, מי שלך לעזרא. בפרק ב' חוגגים סוכות. שווה ציון בתחת הדרך, אין בעיה של נשים נוחיות, אין בעיות הלכתיות, יש חלומות גדולים וגבוהים. אם תעברו בספר ז' מפרק ז' ואילך, זה כבר התקופה השנייה, פתאום מתברר שקוראים להם בראש השנה, זה בנחמיה פרק ח', קוראים לפניהם בתורה והם מגלים שיש ראש השנה, ולמחת קוראים לזקנים ואומרים, חבר'ה, יש סוכות, וזה פלא גדול מבחינתם, ויש בעוד של נשים נוכריות, איזה ילד היום לא יודע מה זה שופר וסוכה, אז בתקופה השנייה שעזרא צריך לבוא לתת בתורה, פה בארץ לא ידעו שופר וסוכה. ממש ראוי העזרא שתנתן תורה על ידו, אבל משה חטף לו את זה. ועם זאת, אומר רבי יוסי, אני כזה בלשוני, הקדוש ברוך הוא שמר לו פרס ניחומים, ואף על פי שלא ניתנה תורה על ידו, נשתנה על ידו הכתב. זה נשמע ניסוח חגיגי, זכה, ונשתנה הכתב על ידו שנאמר, אין ציטוט מספר עזרא, וכתב הנשתבן, אין האיגרת, כתוב ארמית, ומתורגם ארמית. משמע שזה מה שאנשים באותה תקופה קוראים וכותבים בארמית, תכף נראה שהארמית והאשורית הכוונה היא אותו דבר, וגם ראינו בספר דניאל, כשהיד יצא וכתבה על קיר מלך בבל, שנמנו ימיה של בבל ונחתכו, לא קהלן כתב למיקר פישל הודעה למלכה, לא ידעו לקרוא את זה, כי זה מין כתב שאף אחד לא הכיר שם. משמע שזה היה כתב דווקא אין העברי. זו שאלה מאוד מאוד חשובה והיא מהותית. כל מה שאנחנו דנים בו זה רק בהחלפת הפונט, הגופן. אותם אותיות, אותם יצורים, אותם הגיות. זה כמו היום לקחת מסמך בוורד, שכתוב, אני יודע, בנרקיסים, לסמן את כולו ולשנות את הגופן לגוטמניאד. הוא לא הוסיף אות, הוא לא החסיר אות, הוא רק החליף את הגופן, ועם זאת זו שאלה מאוד רצינית, מבחינה הלכתית ומחשבתית, חינוכית. אנחנו יודעים כמה חשוב לכתוב ספר תורה כתיקונו. ומסיים רבי יוסי, או כמעט מסיים, דורש, גם חבריו רק ידרשו את הפסוק שנאמר בפרשת המלך, וכתב את משנה התורה הזאת, זרמס שרמזה התורה, כתב הראוי להשתנות. הניסוח פה הוא חגיגי, עזרא זכה בפרס ניחומים, לפחות את הכתב עם כל סודות האותיות, הקדוש ברוך הוא שמר לו. ולמה לפי רבי יוסי נקרא אשורית, שעלה עמהם מאשור. או אם נדייק, הוא עלה מארם, מסוריה, והיות שהאשורים שלטו במזרח התיכון, השם סוריה, במקום ארם, בא מאשוריה, אשוריו, הן באקדית, הן כונו כונו אשורים. כמו שאני יודע, היום מכנים אשכנזים את כל מי שבא מאירופה או וכדומה. אז כתב אשורי, הכתב הזה עלה עימם מאשור. אני צריך שתראו את הכתב הארמי, הסורי, מול האות העברית, פה זה אבל לקחתי מאיזושהי טבלה, עברית פה הכוונה העברית שלנו, כתב האשורי, שלא נתבלבל, אולי הייתי צריך לשנות את הכותרת. אין זה ממש דומה, סליחה, זה ממש דומה אחד. חזרנו. ממש דומה אחד לשני, א' וא', אין הבית, זה קצת שונה, והבית, אין מם ומם. אם תלכו למדבר יהודה, תראו שהכתיבה שם קרובה יותר לכתב שהגיע מאשור, עלה מאשור מארם, מאשר הכתב שלנו. אין למשל הצורה של הדלת, תשבו פה לדלת, אין ההי שהרגל שנוגעת, אין בגג וכו'. אין, אכן, הכתב הזה שמצוי בבית שני, עלה מארם, מאשור. זו שיטת רבי יוסי. הכתב השתנה. כנגדו ניצבים שני חבריו. השיטה השנייה היא שיטתו של רבי. אתם תסלחו לי שאני לא משתלט על הכפתורים ימין ושמאל, אז לפעמים אני מחזיר אחורה וקדימה ואין... תניה, זה המשך הגמרא שם. תניה, רבי אומר, בתחילה, בכתב זה הוא מראה לכולם את פרשת שמע, את הכתב המרובה שלנו, בכתב זה ניתנה תורה לישראל. אל תחפשו שינויים. עוד רגע יביא לכם יוסי אליצור כתובות מבית ראשון עם כתב עתיק. כן, כיוון שחטאו, ולחטוא זה שעזבו מורשת אבות לצורך העניין, נהפך להם לרועץ עם הרמז לרעץ דעץ הכתב העברי. ברוך השם, עם ישראל לא אלמן וחזר בתשובה, כיוון שחזרו בהם, החזירו להם. עזרה המחזיר, הקדוש ברוך הוא מאחוריו, שנאמר, פסוק בזכריה, נביא מבית שני, שובו לביצרון אסיר התקווה, גם היום מגיד משנה, אשיב לך. אז למה הכתב שלנו נקרא אשורי? אין, אומר רבי, למה יקרא השמה אשורית שמאושרת בכתב. אפשרות אחת להסביר זה מה שאנחנו קוראים מאושרר. אישרו אותו מחדש. מעניין של הרמב״ם יש הסבר מאוד מאוד נחמד. אין, תסתכלו כאן. אין, הרמב״ם כותל לשון העברית, הכתב העברי כתב עבר, הוא כתב אשר כותבים בו התורה, מה נקראים אל סמירה, כלומר השמרנים. הכתב שאנחנו נכתוב בו הוא כתב אשורי, זה מצד שני של הדף, דף מקור שבע. והכתב אשר כתב התברך התורה נקרא אשורי, אני עוד אחזור לזה, למה נקרא אשורי? מן הגדולה והתפארת של הכתב הזה, כמו אצל יעקב בברכותיו, באושרי, סליחה, אצל אשר, באושרי כי ישרוני בנות. והוא אומרם, וזה מה שאמרו חז"ל, הוא מתכוון לרבי שראינו עכשיו, אשורי שמאושר בכתב, לפי שאינו משתנה, ולא יפול בו דמיון לעולם, אתה לא מתבלבן בין דבר דומה לדבר דומה, לפי שתיותיו בלתי מתדמות, לפי שאינו נדבק אות באות בשיטת כתיבתו, ואין כזה שאר הכתיבות. ועם זאת, אני הייתי תמה עם בן רש לדלת, בטח בכתבי מדבר יהודה לא מתבלבלים. סליחה? רגע, נגיע גם למם סופית. נגיע גם למנצה פח. אז זו בעצם השיטה השנייה, רבי נזדעק. מה פתאום שהכתב שתורה ניתנה בו היה שונה? לא השתנה. הייתה תקופה שעם ישראל לא היה בסדר, אז זה השתנה. ורבי אלעזר המודעי ייתן את השיטה השלישית. הכתב שלנו אשורי, המרובה שלנו נקרא אשורי, עלה מאשור, לא, רבי, הקדוש ברוך הוא נתן בכתב המרובה שלנו מאז ומתמיד את התורה. הייתה תקופה שעם ישראל קצת הושפע, אז... נכון. למה מכנים אותו אשורי? אושר גדול הכתב הזה. כתר לי זער ואחבקה. כך ביקש אליהו בן ברכיה בוזי מאיוב, אז גם אני אבקש. תן לי קצת חבל. הארכיאולוגיה פה הולכת לשמש חלק גדול מאוד בשיעור, עוד מעט. והשיטה השלישית, שיטתו של רבי אלעזר המודעי, רבי שמעון, משום רבי אלעזר בן פרתא, משום רבי אלעזר המודעי, הוא ממש לא מוכן לקבל אפילו תקופת ביניים שהכתב הזה השתנה. כתב זה, הוא מראה לכולם, את הכתב שלנו, לא נשתנה כל עיקר. יש לו הוכחה יפהפייה, שנאמר בספר שמות, במשכן, ווי העמודים. אתם יודעים מה זה עמודים? מה עמודים לא נשתנו? אף ווים לא נשתנו. כולכם יודעים מה זה עמודים? מאז ומתמיד שמתי פה מנתב"ג, אין? ועד דברים עתיקים, ועד דברים שהסתרתי בהם את הסמנים האליליים. עמוד זה עמוד. אז אם עמוד לא נשתנה, וכולם יודעים את זה, העברית של אז נשרה כמו היום, אז גם, גם ווים לא נשתנו. מכירים וו, שתולים עליו את המגבת? זה. אז הוו צריכה לראות כך. ולא באיזה כתב, לא יודע מאיפה הוצאת אותו. הבעיה היחידה היא שמה אפשר לעשות שאת אותה סברה של רבי אלעזר המודעי על ווי העמודים אפשר גם אפשר לומר גם על הוו בכתב העברי, העתיק. שהרי יש לנו ווים שהם בצורת ארוגתקה. אין, שמתי פה איזה שניים ככה לסבר את האוזן, אחד תולים עליו גיטרה והשני אולי תמן. אין. אז כך שההוכחה שלו היא לא חד-חד משמעית. אין. אז יש לנו אם כך שלוש שיטות, מרבי יוסי שבאופן חגיג אומר הכתב נשתנה, ועד רבי אלעזר המודעי שמזדעק מעולם לא השתנה. יש לזה סוגיה משיקה. סוגיית אותיות מן צה פח, שהרי בעברית יש לנו מערכת כפולה לאותיות מם, נון, צדי, פי וחף. יש אות רגילה ואות סופית. ופה, שוב יש לנו מהמוראים, ואמר רבי ירמיה בביתם הברכיה ברבא, זה מקור חמש אצלכם, אותיות מן צה פח, צופים, הצופים זה הנביאים, צופים אמרום, לא מתן תורה, לא מלכתחילה, חידוש שחידשו הנביאים. נביאים זה יכול להיות לאורך תקופה מאוד ארוכה, והיות שבכתב העברי העתיק אין אותיות מנצפח, במבט ראשון זה ישר חשוד כשהם תקנו את זה לאחר שהכתב הזה הופיע. יש פתאום, הכתב האשורי הופיע. אומרת הגמרא, הגמרא אבל דוחה את זה, ותסברה, וכתיב, אלה המצוות שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה, ועוד, וזה מה שאני מחפש, אין, הרי אמר רב חיסדא מם וסמך שבלוחות בנס היו עומדים, איך אתה יכול לדבר על הכתב עברי? כשמם וסמך שבלוחות בנס היו עומדים, ניסיתי קצת לסבר את העין, אין, הלוחות הרי היו מכתב אלוקים, חרוטות, ועל פי מסורת חז"ל, החריטה הייתה מפולשת, מקצה לקצה של הלוח. אין, ומי שזוכר את הסרגלים שלנו כילדים, סרגלי האותיות, אין, השאלה תמיד היא העיגול הפנימי, הנה סמך והנה מם סופית, איך העיגול הפנימי הזה או הריבוע הפנימי נשאר בתוך הלוח ולא נופל, נס. ברור שמי שאומר שמם, מם סופית הכוונה, וסמך שבלוחות עמדו בנס, החלק הפנימי עמד בנס, ברור שהוא מבטל את האפשרות שמדובר בכתב העתיק, בכתב העברי, שהרי בכתב העברי, אני מקווה שהשולחנון הזה לא מסתיר, אין, המם, מם רגילה או מם סופית, נראית כמו איזה גל מים, והסמך, אנטנת הסלולר. אין שום בעיה לחרוט את זה מקצה לקצה. ואכן הגמרא פה בבבלי מגיעה למסקנה, שהכתב, שהם אותיות מנצפח היו מאז ומתמיד, רק היה קצת בלבול לגבי אותיות מנצפח, הרבבו בין האותיות האלה באמצע מילה לסוף מילה, יש לנו שם מקומות בתנ"ך זה נשמר בספר נחמיה, במילה הם פרוצים, בסוף מילה יש מם רגילה, ובישעיהו יש לנו תופעה הפוכה, למרבה המשרה, אין, המם במרבה, באמצע המילה היא מם. סופית, היה בלבול, והצופים פשוט באו ועשו סדר. אם תרצו, ישאירו לנו בשני מקומות ככה זכר לתקופה המבולבלת. פה הכרח לפי הסוגיה הזאת. הן שאם אתה אומר שאותיות מנצפח תמיד היו, ואתה אומר שמם סופית וסמך בנס חיה, חייבים להניח בלוחות מדובר פה, לוחות הברית מהר סיני, הכרח להריח פה שלוחות הברית נכתבו בכתב שלנו, בכתב המרובע, לא בכתב עם האנטנה צלולר הזאת. זה הבבלי, אבל הירושלמי, הוא לא מפחד. את אותה סוגיה הוא מביא, ופה פתאום עולה גם האפשרות השנייה. אמר רבי לוי, במקור שש אצלכם, מי שאומר בדעץ, כלומר בכתב העתיק רץ, דעץ, כתב עברי, בדעץ ניתנה תורה, אז עין מעשה ניסים. מי שאומר אשורי ניתנה התורה, סמך מעשה ניסים, וזו אותה גרפיקה בדיוק, העיגול. אין מי שאומר, נתחיל מהסיפה, שבכתב שלנו האשורי ניתנה תורה, אז כבר סרטטתי זה בשקופית הקודמת. אין, הסמך, העיגול, הוא מעשה ניסים, אבל למען ואמר בכתב דץ ניתנה תורה, העין שלנו נראית אחרת לגמרי, אבל העין בכתב העברי היא עיגול, בעין מעשה ניסים. התת לא. התת לא. אין, והרש גם לא. כן, הרש גם, זה נכון. למרות שאפשר להשאיר פה איזה צ'ופצ'יק, אני אוסיף כאן וכולי. כלומר, עין מעשה ניסים, לא, זה ברור, כי גם סמך מעשה ניסים וכולי, כי יש גם מם סופית. כולם מבינים את העיקרון. הירושלמי משאיר את הסוגיה הפתוחה. אלו ואלו דברי אלוקים חיים, והוא לא נבעל מהמשמעות החינוכית, התיאולוגית. מה עושים עם זה? הנה עוד מילה אחת. בכדי להקדים הקדמה ולהוריד קצת ככה מתח, אני רוצה להביא אותנו לגמרא בזבחים, הן במקור 9, שבאה ואומרת למי שליבו נוקפו, שידע שהקדוש ברוך הוא עומד מאחורי המעשה הזה, כמו שהן רבי יוסי בא ואומר, הן אמר רבי יוחנן, שלושה נביאים עלו ימי מן הגולה, כמובן חגי, זכריה ומלאכי, אחד שיד להם על המזבח, השני על מקום המזבח, השלישי שמקריבים אף על פי שאין בית, עקרונית אפשר להקריב גם כשהבית לא בנוי, קורבנות ציבור, זה כולל גם קורבן פסח, ומה שחשוב לי, במתניתה טענה, רבי אליעזר בן יעקב אומר, שלושה נביאים עלו מן הגולה, אחד שיד להם על המזבח ועל מקום המזבח, ברשותכם לא נכנס למשמעות, אחד שיד להם שמקריבים אף על פי שבית, ואחד שהעיד להם על התורה, שתיכתב אשורית. המילה העיד להם היא לאו דווקא שהוא אמר להם בנבואה. הן כמו מסכת עדויות. יש לו עדות שאכן מסורת, ואולי אפילו הקדוש ברוך הוא לחש באוזנו, שהכתב אמור להשתנות. אם מישהו ככה מרגיש שיש לו בעיה עם שיטת רבי יוסי הנועזת וכדומה, אז פה רבי אליעזר בן יעקב בא ואומר, חברים, אפשר להירגע, הקדוש ברוך הוא עומד מאחורי זה. אני הקטן רוצה לנסות קצת להכניס את ראשי בין ההררים הגדולים. ולנסות, סליחה? נכון. יש עדות שהקדוש ברוך הוא כבר... איך אמר רבי יוסי, קשה לחשב על זה השקופיות, אין, אמר ש... וכתב לו את משנה, ספר התורה, רמזה התורה, שהכתב, התורה לא תשתנה, חלילה, אפילו עוד אחת לא תיווסף, מילים לא ישתנו, הגופן. חייבים איזה פרס ניחומים לפי רבי יוסי לעזרה, איזה פעולה הוא עשה, מתן תורה בארץ. הקדוש ברוך הוא שימר לו אם תרצו את הכתב, כולל הסודות הגנוזים, שאתם יודעים בתורת הסוד, לא הכל התגלה בבת אחת. הזוהר, סודותיו היו בשמיים, אבל התגלה בתקופה מסוימת. ו, אני יודע מה, הארי גילה סודות נוספים. יש דברים שהקדוש ברוך הוא לאט לאט משחרר, אז גם את הכתב עם הסודות של האותיות משחררים. אני רוצה להכניס את ראשי בין ההררים הגדולים, ולנסות, זה נורא סובייקטיבי, לתת תחושות לאן הקף נוטה. אני כבר אומר לכם מראש, אני אנסה לתת תנא דמסייע, זה לא הוכחה חד משמעית לרבי יוסי, זה לא רק בגלל שיתוף השם. אני מבקש ללכת לארכיאולוגיה, ואוכל לומר לכם שעד רגע זה, זה יכול לשנות בדיוק בעוד דקה, אבל עד רגע זה, בארץ ישראל וסביבותיה, בכל מקום שלא תחפשו, לא נמצאה שום כתובת בכתב האשורי, זה שמקורו בארם, הכתב המרובע שלנו. כל הכתובות כולן, על כל סוגיהן, הם תמיד בכתב העברי. אני מבקש לנצל את הבימה קצת להציג מדברים ממטעמי הממצאים האלה. אני בחרתי כהמון המון, המון המון כתובות, בית ראשון, מיד מיד אני הכל נותן. אני בחרתי כ10 דוגמאות, שכל אחת יש משהו להוסיף, והראשונה, בוא נדבר במושגים של הנביא, מתקופת ההתנחלות בארץ, היא באתר ממש נראה לא חשוב, מכנים אותו בערבית איזבט צרטה, מי שחפר שם, פרופסור משה גרסיאל, אחד ממוריי ורבותיי, חשב שאולי זו אבן העזר, אבל אני מאוד מאוד זהיר בהשערות, כי אם מצטטים אותם 1,000 פעמים הם הופכו להיות עובדות. האתר הזה הוא חווה חקלאית שוממה ומשמימה. שסיפר לנו גרסיאל שהוא קיבל אותה, כשהוא הקים את המחלקה לארכיאולוגיה בבר אילן, הוא איש תנ"ך, אבל הוא הקים את המחלקה, קיבל אותה מאוניברסיטת תל אביב לאימון חפירה, ותראו מה נמצא. איפה המקום הזה נמצא? פעם הוא היה בשום מקום, היום ברוך השם ראש העין גדלה, ופה אני לא יודעת כמה אנשים רואים, אם זה מחלף ראש העין, זה רמי לוי, מי שמכיר של ראש העין, ואזור התעשייה, זה ממש צמוד לכביש 5, חוצה שומרון. וילדי באחד בבתי הספר בראש העין שיפצו את המקום, כי כשאני הייתי בו בתחילה הוא היה נראה כמשונים, קוצים וחרולים. ביום האחרון של החפירה, אחרי שהחבר'ה הסטודנטים של גרסיאל קצת התאמנו, עשו איזה חגת מסיבת סיום, ניגש אליו סטודנט ואמר לו, תשמע, מצאתי פה איזה חרס, אני חושב שכתוב עליו משהו בדיו. גרסיאל אומר, אמרתי לו, לא כתוב, לא מיני ולא מקצתי מדמיונך. אמר לו, אתה מרשה לקחת את זה הביתה, לשטוף את זה ולהביא אותו מחר? אמר לו, כן. ומה שהתגלה זה ממצא מרגש. חרס שבור באמצע שני חלקים שמתחברים, ובתוכו א' ב' העברי העתיק, במקרה הזה כתוב משמאל, בדרך כלל מימין לשמאל, במקרה הזה משמאל לימין, מתברר, מסתבר, כתרגיל של כתיבה של ילד ששם בחווה לימדו אותו קרוא וכתוב. למעלה יש את הכתב העברי, אתם קוראים שוטף, אני את הכתב הזה לא כך קורא, אז אני אקרא למטה, אני אקח את שורה רביעית, יש פה את השורה החמישית, א', ב', ג', ד', ה', ו', ח', ז', חילוף. יש פה את א', ב', ומה שמרשים כאן זו חווה, שזה אני צריך לשמור על הארכיאולוגים, חווה ישראלית, בספר היישוב, מקום משמים ושומם, וגם שם ילד יהודי לומד קרוא וכתוב. זה לא דבר של מה בכך, זה ממצא מעבר שהוא מאוד מאוד ישן, מתקופת ההתנחלות הוא מאוד מאוד מרגש. כי תלכו לעולם האקדי, יש 500-600 סימונים שכולם כל מיני זיווגים של משולשים, של כתב היתדות, אפילו מלכים לא ידעו לקרוא, היה להם תפסרים, זה מוזכר גם ביחזה, תפסר הוא כותב על לוח תית, מומחים בכתיבה, זה נתן עוצמה וכוח. הן לבעלי הכתיבה. אצלנו תורה פתוחה לכל, 22 יצורים, זה הכל, אין פה אפילו מנצפח. תרגיל בכתיבה בשום מקום. הוספתי לזה, נמצא קצת יותר מאוחר, אבל גם כן באותו כיוון, בתל זית, תשאלו איפה זה בכלל, בשפילת יהודה, ממערב לבית גוברין, הן בקרבת קיבוץ גלאון, בפתח של האמפיתיאטרון, בצד המערבי של האמפיתיאטרון של בית גוברין, הן תל קטן, ובו נמצא פשוט איזה אבן, שנראית איזה בסיס או משהו שכזה, ופה, הנה זה כאן, יש פשוט תאלף בית. גם זה, החופר שחפר שמה, הוא מהסמינר הארכיאולוגי בפיטסבורג, טפאי, רון טפאי, טוען שזה יישוב ישראלי, ספר מדבר, ספר יישוב, בשום מקום, גם שם. מישהו, כך זה נראה, החליט שעל הכלי שלו, אין, נכון, עושה תרגיל של כתיבה, ולמעלה כתוב עזר, כס, והוא באיזה חיוך, תזרו מהשרות, אומר, זה כתוב, זו הכוס שלי, נכון, לדים אומרים, אני רוצה את הכוס שלי, קראו לו עזריהו או משהו כזה, עזריהו, כוס, כיסא, זה שלי. נכון, נכון, יש הרבה מה לדבר על זה, ולא לא ניגע בזה, כן, כן, כן. מקום נוסף, איך לא, חרבת קיאפה, שהיא רעידת אדמה בעולם המחקרי, חרבת קיאפה נמצאת בעמק האלה, כשאתם נוסעים לכיוון צומת האלה, זה מצפון, מימין לדרך, עיר מבוצרת גדולה, אתר שהוא תענוג לארכיאולוגים, כי אין מה להתלבט בו, הוא חד שכבתי, מאה העשירית, בוא נדבר בעברית שלנו, דוד, ביצורים אדירים שרק ממלכה הייתה יכולה להקים. השם הערבי חרבת קיאפה, אהבתי, אהבתי לראות שווייז סלש גוגל מפס כתבו מבצר האלה, כי מחניים זו השערה נחמדה. שעריים, ויש מחניים. אין, שעריים. מישהו מעלה השערה, טוב, מישהו הזה הוא לא סתם, זה פרופסור גרפינקל שחפר שם עם בועז גנור, זה לא כותלי קנים, אבל זו השערה, ואם נחזור עליה 100 שנים, זאת תהיה עובדה. אני זהיר. אין, מבצר, מבצר האלה. אני לא כך בקי, כן, אני לא בטוח, כן, עזוב, אני לא בטוח. פה, תקופת דוד, עכשיו מה הדבר הזה חשוב? כי היו כל מיני השערות, שמה דוד לא היה אלא איזה ראש כפר קטן ומדולדל, אני מצטט מישהו, כי יש מה שנקרא מבט מהגבול. אם אתה רוצה לדעת אם יש מדינה חזקה, תסתכל בפריפריה. אם אתה רואה בדימונה וירוחם, אין ישיבות, מפעלים ווילות, כנראה שהיה מדינה חזקה. אם עדיין יש שם אוהלים, והבדיחה שמישהו פעם רצה להתאבד ושכב לכביש ורצה להידרס, בסוף מת מרעב, אז כנראה שהמדינה עדיין במרכז בחיתוליה. ואמרו, לא מצאנו בפריפריה של יהודה דברים שרק מהמלכה יכולה לבנות. עד שפתאום בבית שמש ופה בחרבת קיאפה התברר שדבר כזה, לא כמה כפרים מקימים, זה משהו באמת. אין, שרק מדינה יכולה להקים, אין, זה כמה כיף, זה חד שכבתי, מהעשירית זה דוד. וזה מהפכה שלמה בחזרה, וזה חייב להיות יישוב עברי. הארכיאולוגיה החדשה מתעסקת בדברים שנראים זוטות, מהגלינים של זיתים, עצמות, זה לא זוטות. כי בכל יישוב פלישתי, אנחנו ממש על קו מגע בין פלשת ליהודה, יש כ-25% עצמות חזירים. ופה אין. אז מאוד מסתבר שזה יישוב עברי. שם נמצאה כתובת על אוסטרקון, אנחנו קוראים לזה, בדיו. איך לפענח אותה? יש ויכוח גדול. הראשון שהציע הצעה זה חברינו חגי מסגב כאן מהמכללה ומהאוניברסיטה העברית. ונמצא שגם אחר כך קד שכתוב בכתב יפהפה, מסודר מאוד, אשבל בן בדה, וחגי מסגב כתב מאמר ששמו, מי אתה? אשבל בן בדה. חברים, הכתב העברי, שום דבר לא בכתב שלנו. אין, אני...
זה יכול יכול להיות הבדל בין השורי בין קודש וחול?
אכן אפשר. בסוף, בסוף ככה השיעור הארכיאולוגי הזה, אני אביא את הרמב״ם שחושב כמוך, ואז אני בזהירות אבקש לשאול שמה אפשר גם אחרת. עברתי לירושלים, איך אפשר שלא? חופרים שם בחלון גבעתי, בגן לאומי סובב חומת ירושלים, הן פחות או יותר ליד הקיר הזה נמצאו חותמות, הן עם שמות, עבריים, המליון על ישעריהו בן שבניהו, אני כאיש מקרא שומע את שבנה, הסופר, ככה לפחות מהדהד בשם, לאו דווקא האיש הזה, אבל שמות אלה מסתובבים, כמובן זה כתב ראי, כשאתה חותם, רואים את הכיתוב עצמו, זה כתב הנגטיב, ומשהו מאוד מאוד מרשים, אלי, הנה, בת, גאל. חותמות של נשים זה דבר נדיר ביותר, פה אין מה להתבלבל. זה לא שם של איש, זו בת. שוב, איפה בדיוק באיזו תקופה זה אפשר לדון, אבל הכתב העברי, לא אשורי. ואם אנחנו בירושלים, איך אפשר בלי כתובת השילוח? היא נמצאת כרגע בטורקיה, באיסטנבול. זה האבן, זה התעתיק, וזה ניסיון להעביר את זה לפונט, לגופן שלנו. אם צורך, תזכרו, אין אותיות היביל לדעת איך קוראים את זה. יש כאלה, חסרה פה מילה, תמה הנקבע, או דבר הנקבע, ואולי בכלל המילה צריך לקרוא את זה נקיבה. וזה היה דבר הנקבע, אולי הנקיבה. בעוד משלים הארכיאולוג, מניפים החוצפים את הגרזן איש אל רעו, ועוד שלוש שמות להינקב, נשמע כל איש. שימו לב שסוף משורה הוא לא סוף מילה, הבחנה בכתב העברי בין מילים, זה באמצעות נקודה או קו. נשמע כל איש, אני עברתי לשורה שלישית, קורא אל רעו, כי הייתה זדה, מילה שיש עליה דיון גדול, בצור, בצדיק רש, אין אותיות האבי, צריך לדעת לקרוא את זה, כי הייתה זדה בצור מימין ומשמאל, וביום היא נקבה, היכו החוצבים איש לקראת, בלי א', לקראת רעו או רעב, גרזן על גרזן, והלכו המים מן המוצא אל הבריכה ב-1200 אמה, ומעט אמה היה גבוה צור על ראש החוצבים. הכתובת הזאת, החגיגית, מלכותית, כן או לא, כל מיני דיונים, כתב עברי, אין אשורי. ולא יכולתי שלא להזכיר יהודי יקר, דוקטור גבי ברקאי, חתן פרס מוסקוביץ', שחפר בקצף אינום, ואנחנו מתקדמים כבר קדימה בתוך בית ראשון, הוא מצא שני גלילים קטנטנים מכסף, מגולגלים, וכשפתחו אותם, התברר שיש שם איזשהו נוסח של ברכת הכהנים שחרוטה בכתב העברי. שיברכך השם וישמרך, יאר יא פניו אליך, וישם לך שלום. זה פשוט צר מאוד, 27 מילימטר רוחב על גובה של פחות מ-10 סנטימטר, כתב עברי. בזה אני קצת אתעכב עוד טיפה. מדרום לקיבוץ פלמחים, מדרום לתל יבני ים, נמצא מקום שנקרא מיצד. מיצד פשוט מצודה מהשביעית, מצודה ישראלית, נקרא מיצד חשביהו. הנה דוגמה להתבלבלות. האמת שצריך לקרוא את זה מיצד הושעיהו. המיצד הזה נקרא על שם האיש שתכף תראו בכתובת, אבל פענחו בהתחלה לא נכון את שמו, אבל נשאר השם מיצד חשביהו. ופה יש משהו מפליא, יש פה עדות של פועל שמתלונן לממונה שלא מקיימים את ההלכה שבתורה, שאם אתה לוקח משקון ממישהו, את הבגד שלו אתה חייב להחזיר לו. ישמע אדוני, אני ניקדתי, כי אחרת אפשר לקרוא את זה בפרשורות אחרות. ישמע אדוני השר את דבר, יש פה אבל היי, או עבדו או עבדהו. עבדך, קוצר היה עבדך, אחף יחף רגילה, בחצר אסם, אסימה, ויקצור עבדך ויחלה, ואסם, אולי אסיים, כימימה. לפני שבת כאשר קילה עבדך, קילה כף ולמד, אין אית ואין יוד. כאשר קילה עבדך את קצירו, ויסם כיממו, ועבור שהיהו בן שובי, ויקח את בגד עבדך, כאשר קיליתי את קצירי זה ימים, לקח את בגד עבדך, וכל לך יענו לי הקוצרים, אין את בחום השמש, אחי יענו לי אמת וכו' וכו'. הוא טוען שהוא לא קיבל בחזרה את הבגד שלקחו ממנו, וכל הקוצרים יעידו שהוא היה בסדר. יהודים כותבים מכתב תלונה בכתב העתיק, בכתב העברי. סליחה? קודם כל ידעו לכתוב, זה מדהים. אנשים, כל אדם יודע. אין, איך אומר ישעיהו על מחנה אשור שער ממנו מתי מספר, ונער יכתבם. או כשגדעון רודף אחרי המדיינים, תופס נער מנערי סוכות, והוא כותב לו את שמות זקני סוכות. זה בעם ישראל באמת 22 אותיות, 22 גופנים, ובזה אתה יודע. ואני אעשה את זה יותר זריז. יש כאן את חרסי לחיש, לחיש עיר ענקית בדרום הר יהודה. הן מפורסמת בכך שסנחריב צר עליה וגם תיעד את זה בארמונו. לא מעט אנחנו לומדים במקרא על שיטות מצור מהציור הזה. תל ענק. פה יש הצעה לנסות לשחזר אותו על פי הממצא בשטח ועל פי הציור של סנחריב. ושם נמצאו 22 חרסים. אני אתייחס כאן רק לשני. 160 לפני הספירה. השלטון הבבלי הוא בהקשר של החרס התחתון. זה מסע נבוכדנצר לכיוון ירושלים. אנחנו בשלושת השבועות, ערב תשעה באב, וזה פשוט מאוד מעניין לראות את זה. יש מספר ערים בודדות שנשארו, ככה עדותו של ירמיהו בפרק למדי, לחיש, עזקה וירושלים. לחיש, עזקה וירושלים. והנה פה, יש פשוט הודעה של כנראה חייל בתצפית, שולח לאחור דיווח למפקד, וכותב לו, אני בחלק התחתון, כי אם בתסבת הבוקר אשלחהו וידע, כי למסועות לחיש, אנחנו, זה סוף שורה ותחילת שורה, אנחנו שומרים ככל האותות אשר נתן האדוני, כי לא נראה את הזקה. אין איתות מהזקה. באמצעות מסועות הם העבירו ידיעות, אנחנו בית ראשון. ופתאום האור בהזקה נכבה. זה מאפשר לנו לשחזר את סדר הכיבוש של שלושת הערים האחרונות ביהודה, בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה. אין הזקה, לחיש, ולאחר מכן ירושלים. הכל בכתב העברי. לא, סנחריב הוא אשורי, לא ראיתי מי... הטופוגרפיה בדרך כלל מובילה, מבחינת ההיגיון הצבאי, את כולם לעבוד באותה דרך. כשיש לך בעיה עם המעצמה ששמה מצרים, דבר ראשון, גם סנחריב, גם נבוכדנצר, רצו בדרך ארץ מצרים, ציר החוף שלנו, ביצעו קו מגננה כנגד מצרים, ואחרי שהם ייצבו את עצמם שם, הם פנו דרך הציר של מקריית גת לכיוון לחיש, עמק האלה, הדרך לביתר של היום, שהיא הדרך עתיקה, הדרך הרומית, לכיוון בית לחם וירושלים. מה שעשה סנחריב והצליח, שחזר אחר כך נבוכדנצר. שיטת העבודה של שניהם הייתה שונה לגמרי. האשורים היו אכזרים כמו דאעש, כמו, אני יודע מה, המונגולים של ג'ינג'יס חאן. הבבלים היו אנשי ספר ותרבות ונחמדים. סליחה שאני צריך כאן להגיד מילת סנגוריה, נבוכדנצר שיחרב לנו את הבית. אבל האשורים השאירו הכל חרב. הבבלים השתדלו להחריב רק מה שהכרח. סוגיה מרתקת לעצמה, והכמל כאן. לא רק בארץ ישראל, לא רק בשטח יהודה, הכתב הוא עברי, בכל המרחב. זה הכתב שכותבים. הבאתי כאן דוגמה אחת, מצבה מאוד מפורסמת, מצבת מישר מעבר הירדן מתל דיוון המקראית. אין כתובה בכתב העברי. פה יש בסך הכל העתקה מהפונט, מהגופן העברי העתיק לגופן שלנו. אין אותיות אבי, המרווח בין מילה למילה, נקודה או קו. אין לצדך לקרוא את זה, נקרא שתי שורות. אנוכי מישה בן כמוש מלך מואב הדיווני. אבי מלך על מואב 30 שתה, ואנוכי מלכתי אחר אבי. זה לא נכתב בעברית בשבילנו, זה נכתב במואבית. ומה שזה מעלה לנו מאוד מעניין, שאני ומואבי היה מאוד דומה לעברית שלנו, או אם תרצו, כשאות בן גרה הלך אל עגלון מלך מואב ואמר לו את דבר השם, הוא לא היה צריך מתרגם באמצע, הם הבינו אחד את השני גם אם פה ושם בדיאלקטים יש הבדל, הם הבינו אחד את השני. השתמשו באותו כתב, אם נדייק, יש כל מיני תתי הבדלים והתפתחויות, לא נגעתי בזה, פרוטו קנעני וקנעני ולא ניגע בזה. הן הבחור הזה משמיץ את הקדוש ברוך הוא, ופה הוא כותב שהוא לקח את כלי י' קי ו' קי בשורה האחרונה פה, ויקח משם מנבו שהוא כבש את כלי י' קי ו' קי ויש חמב לפני כמוש. חילול שם שמיים מאוד גדול, וזה סוגיה לדבר לעצמו. תקופת בית אחאב ויהורם בן אחאב. הן כך גם בתל גזר, תל גזר, כרמי יוסף, מצומת נחשון לכיוון רמלה, תל גזר, נקודה מאוד מאוד חשובה, צומת ברכים, בין ציר צפון דרום, מה שנקרא דרך ארץ מצרים, או דרך ארץ פלישתים, שעברה לא ממש על קו החוף, אלא קצת יותר מזרחה, ומשם מתפצל דדלת שעולה לכיוון עמק הילון, ומעלה בית חורון, כביש 443 שלנו, שם שולט תל גזר, יש לנו קצת בעיה למפנת השיחוב, השכבות, כי מי שחפר שם, ארכיאולוגיה מקצוע צעיר, בין 100 וקצת שנים, מי שחפר שם מקליסטר קצת עשה בלגן, בכל מקרה שם נמצאה כתובת, לאו דווקא עברית, שמישהו כתב את עונות השנה, 4 עונות של חודשיים ו4 עונות של חודש, ובואו ננסה לקרוא, מה כתוב פה? אבל יש פה וו, ואין עמות קריאה. תראו כמה זה קשה. ירחב, כנראה בדיאלקט שלהם, זוג חודשיים. ירחב, אסיף. ירחב, חודשיים, זרע. ירחב, לקש. ירח, אחד, עצד, פשטה. ירח, קציר סעורים. ירח, קציר וחלה. ירחב, חודשיים, זמירה. ירח קץ, כלומר זה פירות הקיץ, שוב, הכתב העברי, זה מה שיש בסביבה שלנו. אני מבקש להוביל את זה בעצם לערעורים שלי. שאילו היה כתב אשורי, כתב שלנו, היינו מגלים ולו כתובת אחת כלשהי, משהו, באיזשהו מקום. אני מרגיש שזה תנא דמסייע, לא הוכחה, כי זה יכול להשתנות בעוד דקה, ארכיאולוגיה זה דבר מאוד דינמי. זה תנא דמסייע לשיטה שאומרת, כן, הכתב השתנה. אני בסיום אתן איזה משהו מנקודת מבט החינוכית לעניין הזה, אבל זה לכאורה מה שזה עולה. ופה מישהו הזכיר את האפשרות שהרמב"ם מעלה, שמה לא כמו שאני מבקש לטעון. הרמב״ם, קודם כל ראינו כבר את המקור הזה, בצהוב כאן באמצע, בא ואומר, אצלו זה פשוט, הכתב אשר כתב התברך התורה, לא עזרא, לא נחמיה, הקדוש ברוך הוא. זה נקרא אשורי. התורה נכתבה בכתב האשורי. הוא חותך חד וחלק, אין כמו שצטט רבי אלעזר המודעי ורבי, הכתב היה כתב אשורי, ובעוד מקום אחר, באחת מתשובותיו, הוא מתייחס לזה. הוא כותב לשואלים, וממה זה מקור שמונה, וממה שחייבים אתם לדעת אותו, שזה הכתב רוצה לומר, הכתב האשורי, אני קורא קצת בשינויים לסבר את האוזן, הואיל ובו ניתנה תורה כמו שנתברר, ובו נכתבו לוחות הברית, הרמב״ם אומר, הלוחות הברית נכתבו גם התורה בכתב שלנו, האשורי. הכתב הזה, בגלל קדושתו, מגונה להשתמש בו חוץ מאשר בכתבי הקודש. ולא פסקו ישראל מלהישמר בדבר הזה, שהקפידו לכתוב רק דברי קודש בכתב שלנו, בכתב האשורי. ולכן, היו איגורותיהם וחיבורי חוכמותיהם וכתבי החול שלהם בכתב העברי, בכתב המשובש של בית ראשון, בלבד. לכן תמצא, איזה יופי הוכחה של הרמב״ם, לכן תמצא חרוט תמיד על שקלי הקודש, גם הרמב״ן מזכיר שהוא הגיע לארץ ישראל ומצא שם מטבעות, תמצא חרוט תמיד על שקלי הקודש דברים של חול בכתב העברי. לא תמצא כלל עוד אחת מזה בכתב אשורי, בדבר משאריות ישראל. בכל תפוצות ישראל לא תמצא עוד אחת בתקופה ההיא של הכתב האשורי. לא בחריטת מטבע, לא בחריטת אבן, אלא כל זה רק בכתב עברי. הוא טוען שבגלל זה העניין שינו הספרדים כתבם האשורים, נתנו לאותיות צורות אחרות, עד שנעשה כאילו כתב אחר, כדי שיהיה מותר להשתמש בו בדברי חול. הרמב״ם כך טוען, אתה לא מוצא, כי כתבו בזה רק ספרי תורה מזוזות, לא כל דבר זה כמו הקדים של מדבר יהודה, החומרים האלה הם חומרים מתקלים. אתה לא מוצא, היה. ואת הלוחות בינתיים לא מצאנו, את לוחות הברית. אז תדע לך שאתה מוצא כתב עברי, כי יהודים הקפידו, לא פסקו מלהישמר בזה, לכתוב רק בכתב עברי. אבל אני צבר חוצפן. תכף אני אעשה קצת להחציף פנים כנגד הרמב״ם, כן. זה לא ספר תורה, מישהו כתב לו את זה בתור, אני יודע מה, תכשיט, אולי קמיה. זה דבר חול. זה לא, זה פסוקים מצטטים, גם כשהרמב״ם כותב את המורה, את הידר חזקה, הוא מצטט פסוקים, אבל הוא לא רואה את זה, הן ככתבי הקודש. מגונה להשתמש בחוץ מאשר כתבי הקודש, לפי ההקשר פה, כפדה לצפרי תורה, זהו.
בתכונה
של המגילה
בי,
דיבר
יהודה,
היה
כתוב שם עיני מתוק מנעים של השם הבעיה.
אני עוסק די הרבה במדבר יהודה, ושם המחשבות שלי הן שונות משל הרמב״ם. במדבר יהודה מצאנו את רוב המגילות בכתב המרובה שלנו, אבל עוד בעיצוב הראשוני שלו שעלה מאשור, פה שמתי, השתדלתי להבהיר את זה, את המגילה, מגילת ישעיהו, מכונה המגילה הראשונה, היו שתי מגילות, לא ישעיהו הראשון והשני, אלא המגילה הראשונה והשנייה, כי היו שתי מגילות. הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים, והיה מוסתר. באחרית הימים, נכון יהיה הר, בית י' כ' ו' כ' בראש הערים, כותבים בכתב האשורי. יש גם מגילות שנכתבו בכתב העתיק, הכתב העברי. למשל, פה מגילת ויקרא, אנחנו מקפידים לומר מגילת ויקרא כדי להבחין את זה מספר ויקרא. הכל כתוב בכתב העברי. יש זה בצד זה. מה שמעניין אותי זה הכיתובים מהסוג הזה של מגילת תהילים מקומראן. שיר המעלות לדוד עם כתיב מלא. הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן זקן אהרון שיורד על פי מידותיו, כתל חרמון שיורד על הר ציון, כי שם ציווה י' כ' ו' כ' את הברכה. גם מקביל לתהילים קמ"ם ד', ברוך השם צורי, המלמד, המלמד המם הוא שכח, הוא כתב מעל המילה, המלמד ידי לקרב ואצבעותי למלחמה, שם הוויה, מופיע ב-י' כ' ו' כ', ופה יש שתי אפשרויות להבין את המהות של השם, או שהסופר כאן הלך בדרכו של הרמב״ם, ואמר, אני כותב כאן ספר תהילים לכל אחד מישראל שיוכל לקרוא, זה לא על מנת שיכנס, לא כתבי הקודש במובן של קלף וקריאה בציבור וכדומה, ולכן אני נזהר לפחות את שם הוויה אין לכתוב בכתב שהוא לא מקודש. זו אפשרות אחת. האפשרות השנייה היא בדיוק הפוכה. היא בדיוק הפוכה. הן אנשי מדבר יהודה יצאו כנגד חז"ל על ימין ועל שמאל על השינויים המפליגים שלהם. בשיעור אחר אמרתי שחז"ל נתפסו ביניהם כסליחה על הסטריאוטיפ, כמזרוחניקים חפיפניקים. כל מיני חידושים מדהימים יש להם. הן, אגב, גם הצדוקים היו באותו קו של היסעים וקומרן, מחמרים יותר מחז"ל. כהן אחד בן 80 שהפך להיות צדוקי, בגיל 80 החליט שהוא מתחזק במושגים שלו. הן, וניחה, אני חוזר הנה, האפשרות השנייה אומרת, ניחה, השובבים האלה, חז"ל האלה, החליטו להחליף את הגופן לכתב אשורי. עכשיו, כולם קוראים אשורי. זה כמו שאני אעשה לכתוב למישהו פה בכתב, לא יודע מה, כתב הגז, האתיופי. אף אחד לא יבין. אין לי ברירה. אבל את שם הוויה, את שם הוויה אני לא אעיז להחליף מהכתב המקודש. יש אנשים שמדברים בעברה הספרדית, אבל כשהם אומרים ברכות, אנשי אשכנז אומרים את זה בהגייה האשכנוזית. נכון. עדו. כן. ומסתבר יותר בכיוון הזה, שהחברה האלה לא כל כך קיבלו את השינוי הזה של חז"ל. הם היו מאוד מאוד שמרנים. ונטייתי יותר מזה, שאם היה כתב אשורי, נטייתי זה לא אומר שאני צודק. נטייתי, אם היה כתב אשורי, תמיד היה איזה פרא אדם, שלמרות דברי הרמב״ם שישראל נזהרו לא להשתמש בזה, בטח היה כותב משהו בכתב שלנו. ובמקרה הזה אפשר להגיד בעדינות, no evidence is evidence. אין ממצאים, זה עצמו זועק. כל כך הרבה דברים נמצאו, אין זה זועק. כן, עד שנהפוך את השקופית הבאה. אני אעיר כמה הערות עכשיו, אולי נגיע. קודם כל, עוד שנייה, אני אתייחס גם לבר כוכבה. בכל מקרה, מי שליבו נוקפו, שמה, יש עם זה בעיה, תזכרו את רבי אליעזר בן יעקב. זה לא איזה שיגעון של עזרא או נחמיה. יש עדות נבואית על העניין הזה, שהפונט, הגופן, ישתנה. ו... לי יש מחשבות על הרמב״ם בענייני מסורה ממקרים אחרים, שהרמב״ם, כשיש מחלוקות מסורה, הוא מכריע לצד השמרני, להשערתי, בגלל ההתמודדות הקשה שלו עם הקראות. למשל, במחלוקת על שמונת הפסוקים האחרונים שבתורה, הוא מביא בפשיטה את שיטת רבי שמעון, שמשה כתב את זה בדמע, ולא מביא את השיטה האחרת מי שמכיר. גם כאן, אני אפילו חושד שהוא הכריע, כמו בין אשר, קריאה כתר, בגלל הקראים. ולפעמים מחנך צריך לדעת שיש לו בעיות, לא להשאיר דברים בצורה של חצי-חצי. אני צריך לחתוך. לגבי בן קוזיבה וכדומה, לי נדמה שהם ביקשו לומר, אנחנו מחזרים עטרת ישראל ליושנה לבית ראשון, כמו שבן גוריון אמר, אנחנו חוזרים לבר כוכבה. אין. ואני רוצה את האפילוג, את הסיום, לומר כמה יורים חינוכיים. הגמרא מביאה מחלוקת. אנחנו בדור שמתמודד עם בעיות ושאלות כבדות מבחינה תיאולוגית. האם להציג את הדברים הנועזים, או שמא עדיף מבחינה חינוכית להתעלם מהם, ואולי אפילו לפעמים להגיד רק את הדעה האחרת. המחשבה שלי, וכל אחד על פי מקומו ועל פי ההקשר החינוכי של תלמידה וסביבתו, המחשבה שלי שבדור שכל המידע גלוי וידוע, כדאי לשים את זה על השולחן. שידע, שישים המלמד, שישים ראש הישיבה את הסוגיה ויגיד זה בין פשיטה. אין לי שום, יגיד, יציג את שיטת רבי יוסי באופן פשוט, אין עוד שיטת האמוראים, הכתב השתנה, אפילו עושה את זה באופן חגיגי. והתלמיד שישמע את זה במוסיקה הזאת, ידע שהמורה שלו, אבא שלו, ממש לא נבהל מזה. חבל, כך נדמה לי, שהוא יום אחד יגלה את זה בוויקיפדיה, ופתאום ירגיש שבית המדרש שהוא גדל בו, אין פשוט ניסה להסתיר אור, היה בור. אז אני שואל את הסוגיה הזאת פתוחה, וכל אחד ייתה לכיוון שלו את נטייתי אמרתי. כן, בבקשה. יש פה איזה שאלות שרוצים לשאול.